עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. יום שישי, וכמנגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם. על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, לא התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על הלי ואליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM רן דודין וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ מי שרוצה לשאול שאלות קצרצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. לפני שנתחיל, אני רק רוצה להגיד לכם שברשתות ובעיקר בפייסבוק מסתובבת איזושהי פרסומת שקרית שגנבו את זהותי ומבקשים ממני וממליצים, כאילו שאני ממליץ על איזושהי תרופה לדליפת שתן. אין לי שום קשר לזה, ולא רק שאין לי שום קשר, זה מסוכן. החומר שהם מציעים, עד כמה שאני הבנתי מהפרסום, הוא חומר מסוכן שעלול לפגום ביציבות, שעלול לגרום לנפילות, שעלול לגרום לכל מיני בעיות. אני לא יודע בדיוק את ההרכב שלו, אבל הוא חלק ממוצרים של קנאביס או קנאבוס. תיזהרו. רופאים בדרך כלל לא מפרסמים תרופות, וישנם עוד רופאים בכירים אחרים, עד כמה שהבנתי, שגנבו את זהותם, והם כביכול ממליצים על דברים. אז הכי הרבה, תשמעו לרופא שלכם הפרטי, ואל תקנו דרך האינטרנט ודרך הפרסומים ברשת תרופות. דברים אחרים, תחתונים, חזיות, נעליים, טלפון, אפשר, בגדים, אפשר. תרופות, לא לקנות דרך המלצות באינטרנט. אוקיי, רבותיי, אנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
כן, שלום, מי אני?
דברת מרגלית.
כן, מרגלית, אני איתך.
אני בעניין דוד בעלי.
כן, בן כמה הוא
ש... 82.
כן.
הוא סובל מנוירופתיה.
את מדברת דרך דיבורית?
לא.
לא, כי אני שומע אותך לא כך ברור. הוא סובל מנוירופתיה, כן.
כן, בכפות הרגליים, לא כאבים, אבל חוסר תחושה של ה... כפות רגליים וחוסר שיווי משקל כתוצאה מזה.
כן, ודאי.
הבעיה שאני פונה אליך היא שלאחרונה כשהוא יושב לאכול ליד שולחן, כשהוא נשאל על כיסא עם הגב,
כן.
הוא נוטה עם הגוף לכיוון שמאל. מה זה יכול להיות? ואני אומרת לכל הזמן תתיישר, אז הוא מיישר את עצמו.
ומיד חוזר בחזרה.
כן, נוטה לא משהו מאוד מאוד כרגע במצב יקום, אבל אני רואה את זה.
תראי, אני רואה את זה הרבה אצל אנשים שיש להם לפעמים סטייה של הגוף לכיוון אחד, או אנשים שיש להם, בדרך כלל הם יושבים ותמיד הראש שלהם נוטה או ימינה או שמאלה, נוטה לכיוון מסוים. לרוב זה דברים שיכולים להיות קשורים לעמוד השדרה וליציבות של עמוד השדרה, שיש חלק מהשרירים יותר חזקים בצד אחד ויותר חלשים בצד שני. לרוב הם נוטים אנשים ימניים, הנטייה שלהם יותר לצד שמאל, אבל זה לא תמיד כך, לפעמים זה הפוך.
הוא שמאלי דווקא.
הוא שמאלי, ולאן הוא פונה לימין?
לא, הוא פונה שמאלה.
הוא פונה שמאלה. כן. אז הוא לא מתאים לתיאוריה שאנחנו חושבים לפעמים. מה שאני מציע פשוט זה לעשות לו, מה שאפשר לעשות, זה תרגילים של פיזיותרפיה, לחזק לו חלק מהשרירים. במקרים מאוד מאוד נדירים, מדובר בחולשת צד. ואז נוירולוג יכול לבדוק את זה. כי לפעמים יש צד אחד יותר חלש מצד שני, לפעמים ישנם מיקרו, אצל אנשים מבוגרים, מיקרו אירועים מוחיים. כלומר, מה שנקרא אוטמים קטנטנים, לקונריים, באזורים מסוימים שגורמים לחולשה של חצי צד שלא תמיד מרגישים אותה. יכולה להיות חולשה של חצי, של פלג גוף, קלה ביותר שיכולה לגרום, אבל אז גם בדרך כלל ישנה גרירת רגל או הליכה לא סימטרית.
כן, הוא לא הולך טוב, בגלל העניין של הנוירופדיה, אז אני לא כלומר לשאול.
אוקיי, אז זהו. אז כדאי שיבדק על ידי נוירולוג פשוט כדי לשלול, ואולי אם אפשר לעשות לו CT ולראות אם יש שזה, את הדברים האלה במוח. אבל בואי נגיד, יש.
לא.
מה?
היו לו.
אז אין, אז זאת כנראה הסיבה. אז רק פשוט פיזיותרפיה לחזק לו את השרירים של הצד החלש.
את החלש,
זאת אומרת,
את הצד השמאלי.
כן.
לא את הימני.
לא, לחזק אותם, ליישר אותם, ליציבה, וגם לפעמים להגיד לו שיהיה יותר מודע. מודעות היא גם כן חלק מהעניין.
למה אני שואלת? כי אני ראיתי שאנשים מבוגרים בבתי אבות, הם קשורים עם הגב אל הכיסא.
כן. אני אגיד לך למה. פה הסיבה היא כי לפעמים הם צונחים קדימה. לפעמים הם מחליקים מהכיסא. ולכן קושרים אותם בדרך כלל עם סדין. קושרים אותם עם סדין כדי שזה לא חגורה ולא ילחץ להם. אז עם סדין רחב קושרים להם את אזור הבטן לכיסא מאחור. ואז הם יושבים יותר זקוף.
אני מבינה.
כן,
את אבל... שאלה קטנטונת, אני יכולה?
ודאי.
רק לגבי תרופה שנקראת ארמוניה.
כן.
כשקוראים את הרושור של התרופה הזו, אז כתוב ככה, זה יכול לגרום לעצירת שתן ואיספיקת לב ועוד ועוד ועוד. כן. מה אתה אומר? מה הוא יש לו איספיקת לב, והוא מתפצר, ומה...
תראי, אני רוצה להגיד לך, אני תמיד אומר בתוכנית, ואני חוזר ואומר, תקחי אקמול, כדור אקמול, ותקרי את מה שזה יכול לגרום, תפחדי לקחת אקמול. כי תופעות הלוואי, הם גם מתארים תופעות לוואי יותר נדירות. עכשיו, ברור לך שאם זה היה גורם לאיספיקת לב, אז לא היו מאשרים את הכדור הזה. אבל אם זה לגביו, כדאי להתייעץ עם רופא, לאור גילו ולאור מצבו, כדאי להתייעץ עם רופא המשפחה. עכשיו, הוא מקבל את זה להרמונית.
עוד לא מקבל, עוד לא התחיל לקחת את זה.
אבל זה אמור להיות טיפול...
היא קצת מוגדלת אצלו.
לא שמעתי?
היא קצת מוגדלת, הוא עבר ציסטוסקופיה וזה היה תקין.
כן, עכשיו, הוא מפריע לו, הוא קם בלילה כמה פעמים.
זהו, שבלילה הוא יכול לקום בין פעם לפעמיים.
וזה מאוד מפריע לו.
כן,
הוא
לא ישן כמו שצריך.
תראי, קודם כל, זאת תרופה שאפשר להפסיק אותה כל רגע.
אוקיי.
ב', רוב התרופות שהן מהמשפחה של התרופות שמשפיעות על ההרמונית, יש להן גם לפעמים השפעה על לחץ דם, והן לפעמים מורידות קצת לחץ דם. אני הייתי מתייעץ עם הרופא המטפל, עם הרופא המשפחה.
אוקיי, אבל שאם נניח קורה מה שהם קוראים עצירת שתן.
כן.
מה אז עושים?
תראי, אם זה עצירת שתן וזה כאבים גדולים, רצים לבית חולים, אבל עצירת שתן היא תופעת לוואי נדירה.
אבל זה דבר שאחר כך יכול להשתחרר?
כן, כן, מפסיקים את התרופה. אם עצירת השתן היא בגלל התרופה, אז אבל הבעיה ללכת, להכניס קטטר, אבל זה נדיר, זה נדיר.
טוב, אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
שתהיה לך שבת שלום.
תודה לכולנו, ושנשמע בשורות טובות אחרי השבת הזאת.
תודה, הלוואי.
כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום.
שלום, זאת יהודית, אני בת 75 פלוס, ובעלי בן 77.
כן.
ושנינו קיבלנו חיסון של השלווקת באוקטובר 22, שאז זה היה החיסון המוחלש.
החיסון הישן, חי מוחלש,
נכון,
כן.
נכון, נכון. עכשיו, השאלה היא אם אנחנו צריכים לקבל עכשיו את החיסון החדש.
לדעתי כן. לדעתי כן, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן, החיסוי החי מוחלש, חשבנו שהוא טוב לחמש שנים. מסתבר שכשבדקו נוגדנים אצל אנשים, ראו שלחלק כבר אחרי כמה חודשים לא היו נוגדנים. כלומר, חלק כאילו לא היו מחוסנים. עכשיו, החיסון החדש, שהוא מווירוס מומת, הוא טוב לתקופה מאוד מאוד ארוכה, וודאי שהוא טוב להרבה שנים. ואנחנו חושבים שמספיק לקבל, שהוא מספיק לכל החיים. כלומר, מספיק לקבל את שתי המנות בהפרש של חודשיים עד ארבעה חודשים, שישה חודשים, בין מנה למנה, שאתה מחוסן. מאחר ועברו שנתיים, ומאחר ואתם בגיל 75-77, אני ממליץ לקבל את החיסון של שלווקת חוגרת.
עכשיו, אם הרופאה שלי עוד בדעה, כמו שאתה אמרת, שזה טוב ל-4-5 שנים, אז אני צריכה הפנייה, אני מבינה שאני צריכה הפנייה לחיסון החדש, נכון?
כן.
אז אני לא יודעת... לא יודעת אם היא תרצה לתת לי.
את צריכה להגיד לה שאת... לא יודע מה להגיד לך, אם תגידי לה ש... את לא יכולה להגיד לה, שמעתי ברדיו אצל קרסו, אם לא אוהבים את זה הרופאים.
אני יודעת, אבל...
מה שכן, תחפשי באינטרנט את ה... יש עוד אופיו, אני חושב שגם לא רק בחומר הרפואי, שבהרבה אנשים בחיסון הישן, החי מוחלש, מצאו שלא היו נוגדנים כבר אחרי מספר חודשים, או ודאי מספר שנים. כלומר,
אין בדיקה של נוגדנים של זה, נכון? אין כזאת בדיקה.
יש בדיקה.
יש בדיקה?
יש בדיקה, אבל לא עושים אותה באופן רוטיני, אני לא מאמין שהיא תיתן לך אותה.
זהו, האמת היא שכן ראיתי באינטרנט במכבי,
כן.
באתר של מכבי,
כן.
אפשר לקבל, אומרת.
אז תבקשי את הבדיקות כן. לנוגדנים, תגידי לה, בואי תעשה לנו בדיקה לנוגדנים, אם יש לנו, לא נקבל, אם אין לנו, כן נקבל.
טוב, כי אני מאוד מוטרדת מהמחלה הזאת.
בצדק רב, בצדק
יש
רב.
יש לי סוכרת, ויש לי עוד כמה דברים.
לא, ואחרי גיל 70, מערכת כן. החיסון של כולנו יורדת. קל וחומר אם יש סוכרת. וכשהיא יורדת, כן. אנחנו חשופים יותר לווירוס, לשלווקת חוגרת, שהווירוס יבצבץ בנו ויעלה לנו ויתקיף אותנו.
יש לי גם AMD ברשתית, אבל אני לא חושבת שזה קשור.
לא, AMD ברשתית לא קשור. יבש או רטוב?
רטוב, ואני מקבלת זריקות.
את מקבלת זריקות, כן.
כן, כן.
אוקיי.
אז אתה אומר שאתה ממליץ לקבל את ה...
אני ממליץ לקבל את החיסון החדש.
החדש.
בשתי...
וממש ב-22 אוקטובר, וכמה חודשים אחרי זה כבר הגיע החיסון החדש.
כן, 22 אוקטובר, אנחנו ב-23, 24, כבר שנתיים אחרי, בדיוק.
כן, שנתיים, כן. לא ידעתי שזה יגיע, אחרת הייתי עוד
מחכה. אף אחד מאיתנו לא ידע, אנחנו ידענו שהוא קיים, לא ידענו שהוא יגיע. אני קיבלתי מיד שברגע שהוא הגיע, קיבלתי.
טוב, אז תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב יהודית, שבת שלום. כן ומאיתנו.
שלום.
וברכה.
קודם כל, התוכנית שלך מדהימה, ואתה איש חבל על הזמן.
תודה רבה, תודה.
כן. שלום לך, אדון. תראה, אני לפני חצי שנה עברתי ניתוח השתלת בלון בכתף.
כן.
בגלל קרע מלא וקרע חלקי.
כן.
עכשיו, לפני הניתוח הזה, אני אפילו התייעצתי איתך באוקטובר.
כן.
כי רופא חדרה, הם מצא הסתייבויות והבחנה, לא הייתה נכונה. כשעשיתי MRI, הם מצאו לי את
הקרעים. כן.
עכשיו, שלב בלון, עשיתי לפני חצי שנה, אני עושה פיזיותרפיה, והתחלתי אידותרפיה. יש לי עדיין הגבלה.
כן.
למה זה כאב עדיין, בהרמת היד מעל 85 מעלות?
הבעיה בכאב, הבעיה בניתוחי כתף היא לא הניתוח עצמו, אלא השיקום שלו.
כן.
וניתוח בלון בכתף הוא ניתוח מוצלח בדרך כלל, וניתוח טוב, אבל פיזיותרפיה צריכים לעשות, ולדעת שלאט לאט זה משתפר, וגם הכאבים יורדים. כלומר, אני מניח ש... כמה זמן מהניתוח אמרת לי?
חצי שנה, אדוני.
חצי שנה. בדרך כלל זה לוקח חצי שנה. אבל אני מניח שיש שיפור גדול בתנועתיות.
לא, 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 לא. הטווח תקוע לי 85 מעלות, כבר 3 חודשים. השיפור בכאב בזרוע, שם כן. אבל בכתף שאני מרימה זה עוד כואב. מה זה אומר?
זה אומר שצריכה לעשות עוד פיזיותרפיה. ולנסות למתוח עוד טיפה, כלומר, ברגע שכואב לך, לקחת עוד טיפ-טיפה, עוד מילימטר או שניים, כלומר, ולא להגזים, לא בצורה אגרסיבית. וכל פעם למתוח טיפה יותר, ואז את תגדילי את הטווח. כי בדרך כלל, באופן אינטואיטיבי, ברגע שכואב לנו, אנחנו עוצרים.
זה נכון, יש לי שאלה, מתי הבלון מתמוצץ? והשאלה שלי הכי חשובה, מה שקראתי שאחרי שהבלון מתמוסס נוצרת רקמה צלקתית.
כן.
מתי נוצרת הרקמה הצלקתית הזאת בגוף?
רקמה הצלקתית נוצרת לאט לאט.
אוקיי, אז זאת אומרת אחרי שהוא מתמוסס?
ברגע שהוא מתחיל להתמוסס, אז חלק ממנו הופך לרקמה צלקתית.
וזה מה
שמורת הכאב? וזה מה שמחבר את כל הרקמות שם ביחד. מצד שני חשוב לעשות פיזיותרפיה כדי לשמור על טווח תנועה.
אני התחלתי גם הידרותרפיה, זה לא קל בכלל.
כן.
ואני לא יודעת מה זה קרה לי, אני יודעת שנפלתי על הברך השמאלית, לא על הכתף. אני יודעת שאני שוחה כל החיים חצי שעה פעם בשבוע, ואני לא יודעת למה זה קרה.
את לא יודעת למה זה קרה?
כן, נכון, אני ב-62.
אבל למה קרה מה? למה קרה בכתף?
למה זה נקרא, כן.
למה זה כן. נקרא? קודם כל, בחלק גדול מהאנשים אחרי גיל 60, יש להם קרעים חלקיים בכתף.
אוקיי.
חלק גדול מהאנשים מספיק שהולכים לסופר ומרימים כמה סלים של כמה קילו, שזה יכול להיקרה. וחלק נוסף, אנשים שונאים אותי על זה, כן. כשעושים פילאטיס מכשירים, או שהולכים למכון כושר, ומניפים או מרימים או מותחים משקלים יותר חזקים, או במכון כושר משקלות, כן, שמרימים אותם, זה גורם למתח על הגידים, וקורע אותם חלקית או לגמרי. עכשיו, לפעמים הקרעים הם מיקרו-קרעים, וכל פעם נקרע עוד קצת. כלומר, הולכים, את מרגישה קצת לא נוח, את סוחבת צל בסופר של איזה 10 קילו, 8 קילו, כמה שלא יהיה. או את עושה פילאטיס, ואת מושכת את הגומייה יותר חזק, שאז זה יכול להיקרה.
הבנתי. הקרע שלי, ככה, זה 1.5 סנטימטר קרע מלא, והשני הוא 1.2 קרע חלקי.
כן.
זה גדול מדי הקרע?
זה קרע, תשמעי, זה חצי גיד קרוע. יותר מחצי גיד קרוע, אבל הוא יכול להצטלק.
אז תסביר לי על ההצטלקות. ההצטלקות... תעשה שלא יהיה לי כאבים?
ההצטלקות תהיה שלא תהיה לך כאבים?
מתי
ההצטלקות? את שואלת שאלה קשה, עוד פעם, אלה דברים מאוד אינדיבידואליים, תלוי כמה תנועה את עושה, תלוי אם את לא מגזימה, תלוי אם את חוזרת לפיזיותרפיה, ואת עושה אותה בצורה עדינה, או את עושה אותה בצורה אגרסיבית, תלוי אם את לא סוחבת שוב פעם סלים בבת אחת משקל, תלוי אם את לא נוסעת לחוץ לארץ, וכשהמזוודה מגיעה, תופסת ומושכת אותה בכוח מהמסלול, וקורעת את הגיד מחדש. תלוי בהרבה דברים.
אז זאת אומרת, אני צריכה סבלנות?
סבלנות ופיזיותרפיה.
וגם טיפול במים, נכון? הידרותרפיה?
כן, הידרותרפיה, אני לכתף, אני פחות מאמין, אבל תראי, בואי נתחיל, הידרותרפיה טוב לכל דבר, נקודה.
אוקיי.
הוא טוב, זאת שיטה טובה. מצד שני, אני אומר, אנשים הולכים לפיזיותרפיה. הולכים לפיזיותרפיה, הולכים לפיזיותרפיסט הכי טוב שישנו, עושים איתו פעמיים בשבוע. חוזרים הביתה, לא עושים כלום.
לא, אני עושה, אני עושה.
לא, אני לא מדבר עלייך, אני לא מכיר אותך ולא גר איתך ביחד. אני מדבר על אנשים באופן כללי. אנשים באופן כללי באים, עושים פעמיים בשבוע בקופת חולים, או בזה חושבים שגמרו את הכל. החוכמה היא לבוא הביתה ולחזור. אני אפילו אומר, כשאתה הולך לפיזיותרפיה, תלך עם מישהו ותצלם את הטיפול, את התרגילים שהוא נותן לך.
זה מה שאני עושה.
כן, ותחזור על אותם תרגילים בבית כל יום, או אפילו פעמיים ביום, אבל בצורה עדינה.
עדינה.
והעיקר הוא לשמור על טווח התנועה.
זהו, הטווח עלה לי בהתחלה, אחרי הניתוח, מ-50 עלה ל-85, ונתקע שם 3 חודשים.
אוקיי, אז תתחילי עכשיו טיפ-טיפה עוד קצת, בעדינות למתוח טיפה.
למתוח בעדינות, בעצם עם הכדור, כן. יש איזה ויטמין שיכול לעצור את ה...
לא,
לא. אומר את האמת, אני יודעת.
לא, לא, ויטמינים לא יכולים לעזור את ה... לא, לא, זה רק. פיזיותרפיה.
רק פיזיותרפיה, זה סבלנות.
סבלנות, פיזיותרפיה.
כן.
ו-85 מלות זה גם טוב.
לא, אבל נכון, נגיד אני צריכה להרבב מרק במטבח, זה כואב.
את צריכה להרבב מרק במטבח. יש המצאה חדשה דרך אגב.
כן.
לפני, אני חושב שלפני שבוע מצאו אותה, שנקראת מיקסר.
אה, הבנתי, הבנתי. לא, לא, לא. לא, כשאני מבשלת, אני צריכה להרבב דברים למשל.
אז בואי נגיד לך משהו, עכשיו אני לא צוחק.
אתה מדבר
ברצינות? לא, לא, עכשיו אני מדבר ברצינות. מקודם צחק, התלוצצתי איתך, אבל עכשיו... יש מכשיר שאני לא ראיתי אותו בארץ, שנמצא באירופה, שנקרא סוסייר. סוסייר מהמילה סוס. וסוסייר זה מכשיר שהוא זה סיר, סיר חשמלי, שיש בו מנוע, ויש בו מערבל. והוא מיועד, יש לי אחד כזה בבית. הוא מיועד לסוסים בדרך כלל, שצריכים להכין אותם תוך כדי ערבוב מתמיד.
הבנתי.
והמכשיר הזה הוא מכשיר שלא עולה בשמיים. אם את נמצאת בחוץ לארץ, אפשר לקנות אותו, אפשר לדעתי גם להזמין אותו דרך הרשת. והוא... יש יותר זולים או פחות זולים. יש כאלה שרק מערבבים. יש כאלה שגם מחממים וגם מערבבים. זה המכשיר שיש לי. ושמים בתוכו את הסוס או את המרק, ומשאירים את הטמפרטורה שרוצים, והולכים לישון, בינתיים הוא מחמם ומסובב ומערבב ומערבב ומערבב.
כן, הבנתי, תודה. אני יודעת שגם לך יש בעיה בכתף, אתה אמר
פעם. יש בעיה קשה בכתף, אני מוגבל בלהרים את היד, הלוואי שהייתי מרים 85 מעלות.
ויש לך כאבים?
יש לי כאבים, אם אני מרים, אבל אני לא יכול...
ואם אתה מרים?
כן, אבל אני ניתוח לא רציתי לעשות. בגלל שפחדתי מהחצי שנה של הפיזיותרפיה.
אתה צודק.
כי הפיזיותרפיה, אם היו לי כאבים והייתי מוגבל חצי שנה, לא הייתי יכול לעבוד. אני רוב הזמן עובד עם המנואלית, מזריק זריקות ועושה חסימות עצבים. אז אני צריך את היד שלי עם תנועה מלאה.
בהחלט. PRP לא יכול לעזור במקרה שלי? PRP?
אני לא יודע, צריכים לי, אני לא הייתי להכניס מחתים וחומרים לכתף כרגע אחרי ניתוח.
לא, בטח שלא.
אלא אם עושה לך את זה המנתח או...
רק הוא, אגב, אדם
הבין. אחד, אם זה המנתח שניתח אותך והוא מציע לך PRP, אז בפירוש כן.
לא, לא שאלתי אותו עדיין, לא שאלתי אותו עדיין.
אם עושה לך את זה מישהו שהוא מנתח כתף,
כן,
ומכיר את הניתוח ומכיר את כל הדברים... והוא מציע לך PRP, התשובה היא כן. כל דבר אחר, התשובה היא לא.
בטח, אני סומכת עליו, הוא אדם מדהים.
כן, אז זהו.
הוא אמר לי משהו מאוד מעניין, ואדם ישר, המנתח שלי.
כן.
רחלי, אני לא כדאי לנתח במקרה שלך, זה לא יצליח הניתוח. עדיף בלון.
הייתי סומך עליו.
הוא אמר.
כן.
ואחרים שהלכתי אליהם, לא, תעשי. אני שמחתי רק על הנתח הספציפי.
טוב עשית, טוב עשית.
כן, לא, אדם ישר מדהים ומבין את הבעיה, הוא מבין את הבן אדם, מבין את העניין. בסדר, אז להמשיך לתרפיה. וגם אם, אני לא אכפת לי שהטווח יהיה 85, אבל בלי כאבים.
ירדו הכאבים, ירדו הכאבים. חצי שנה ירדו הכאבים.
עוד חצי שנה? כן. אבל תודה.
כל
תשמע,
טוב.
אתה אדם בלתי רגיל, אלוהים ישמור עליך מכל משמר.
תודה רבה, שישמור על עם ישראל.
אני ממש אוהבת אותך.
לא שמעתי.
ממש. אני ממש אוהבת אותך.
תודה רבה, יש לך טעם לא טוב.
תהיה ברור, תודה.
כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
הלו, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
מדבר אלי בן 73, הלום קרב.
כן.
מאובחן ב-PTSD.
ל-PTSD? מתי היה לך ה-PTSD?
סליחה?
ממתי ה-PTSD?
מתום מלחמת יום הכיפור.
מתום מלחמת יום הכיפור?
כן, אני סובל מתום יום... 50 שנה פלוס.
כן, אני יודע, אני בזמן מלחמת יום הכיפורים טיפלתי בחולים עם PTSD.
האמת היא שלא ידעתי שיש לי את זה, עד לפני שנה.
לא הושפסת אז.
לא, לא צחקתי, חשבתי שאני לא נורמלי.
כן, אני במלחמת יום הכיפורים, משך 9 חודשים...
זה לא היה ממש במלחמת יום הכיפורים. זה היה בהחזקת קו באפריקה אחרי... אחרי מלחמת יום הכיפור. הייתם במילואים משהו כמו 6-7 חודשים.
כן. אוקיי, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מכיר ספרות, אני מכיר את הנושא, אני לא מכיר ספרות שעוסקת בתל לחץ ב-PTSD, אבל אם משרד הביטחון מציע לך 120 טיפולים, אני הייתי עושה. אם הם מממנים לך את זה...
כן, הם מממנים לי בפירוש. אבל אני פוחד מהחמרה.
לא, החמרה, החמרה לא יכולה להיות לך.
כי יש חברים...
אתה מפחד ממקומות סגורים?
לא.
לא. אתה מפחד ממסכה על הפנים?
לא.
לא. תראה...
בסופו שדיברתי פה עם כמה חבר'ה שעברו את התהליך לפניי, גם כמה לא מקווק.
כן.
והם אומרים שבעשרות הפורים הראשונים הם היו מרגישו החמרה מאוד קשה.
ואחר כך?
ואחד מהם ניסה לשים קץ לנפשו.
תגיד לי, והם דיווחו לך שהם הרגישו טוב מהטיפול?
אחרי 120 טיפולים, אחד מהם אמר לי שכן, אכן יש לו שיפור. אבל השאלה, אם זה לא זמני, אם השיפור הזה אינו זמני...
תראה, אני רוצה להגיד לך, אני מכיר טוב את הנושא של תא לחץ. ואני מכיר מצוין את הנושא של PTSD. ואני לא מבין את הרציונל אחרי מספר שנים לתת טיפול בתא לחץ ל-PTSD. אני לא מבין. זה שאני לא מבין עדיין לא אומר שזה לא בסדר. אם משרד הביטחון נותן, אז אני מניח שיש לו רפרנטים ויש לו מחקרים, כי משרד הביטחון לא היה נותן טיפול יקר לחינם. משרד הביטחון לא, זה טיפול יקר, זה לא טיפול זול, והוא נותן אותו ככה, כלומר אולי יש לו סימוכין והסמכתאות. אני לא יודע מה להגיד לך, אני הייתי אומר לך תנסה, אתה מרגיש טיפה לא טוב, תפסיק.
זה סופר את מה שאמרת לפני שבועיים שלושה, שאלו אותך, לא התייחס לנושא הזה, אבל באופן כללי אמרת שאתה לחץ הוא לא דבר מועיל.
לא, אז לא הבנת אותי. אני אמרתי שתא לחץ הוא לא דבר מועיל לחלק גדול מהדברים שמוכרים בהם טיפולים בתא לחץ. תא לחץ לא הופך אנשים ליותר צעירים, תא לחץ לא גורם לשינוי של אור הפנים, תא לחץ מצוין לקיבים מסקרת, תא לחץ מצוין לדלקות ריאות משריפות ומיישן, תא לחץ טוב מאוד למצבים אחרי אירוע מוחי בשלב החריף, בשלב הראשוני. תא לחץ לא טוב להפרעות כרוניות בזיכרון, כי אנשים שמקבלים יש להם לניסיוני עם הפרעות קשות בזיכרון, הזיכרון משתפר וחייך לאט 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 חוזר חזרה לאותו מצב קודם. זה לא פותר את הבעיה. מצד שני, לקבל טיפול באופן קבוע בתא לחץ, כל החיים זה לא פתרון. אז אתה כנראה, או שלא הבנת את מה שאני אומר, אני דוגע, אני מאמין בתא לחץ, אני יועץ, אני יועץ מחוץ לארץ לבית חולים שיש לו תאי לחץ, אני מנהל בעצמי אופרציה שקשורה לתא לחץ.
אז לדעתך זה בלתי הפיך, זה יעזור? זה לא זמני, כל הטיפול?
אני לא, לגבי תא לחץ בפוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר, אין לי בכלל ניסיון, ואני לא מבין את הרציונל, ולא קראתי ספרות שעוסקת בזה. זה שאני לא מבין, וזה שאני לא קראתי, זה לא אומר שאין ספרות, וזה לא אומר שזה לא עוזר, זה אומר שאני אישית אין לי ניסיון. אז אני לא יכול להמליץ על זה, כי אני גם לא מבין את ההיגיון. אבל אני אשמח, אם תשמע בין חברים, אם באמת אחרי 50 שנה של פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר, פתאום קיבלו טיפול 60-120 טיפולים בתא לחץ, והרגישו הרבה יותר טוב. לעומת זה, אני כן יודע שקנאביס עוזר טוב מאוד במצבים של פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר, ועל זה יש מחקרים.
אז אני לוקח קנאביס,
כן.
ועזר לי במשך 3 חודשים, וזה יפסיק לעזור לי. כבר לא עוזר לי.
אז אולי צריך לשנות לך את ההרכב.
אני לוקח מינון כפול פעמיים ביום.
איזה מינון? של מה? כמה T וכמה C?
2,000.
לא 2,000. כמה T וכמה C? מה ההרכב של הקנאביס?
טוב, אני לא לוקח את זה בישון, אני לוקח את זה במשאף.
לא משנה, אבל יש לך...
אני לא יודע בדיוק את הערכים.
אז יכול מאוד להיות שהרופא צריך לשנות לך אותם. יכול להיות שאתה מקבל פחות מדי T ויותר מדי C, או פחות מדי, או פחות מדי, או יותר מדי C ופחות מדי T. יש את ה-THC ואת ה-CBD, שאלה המרכיבים העיקריים בקנאביס היום, שלאליהם אנחנו מתייחסים היום. אז חשוב לדעת מה הפרופורציות, אולי צריכים לשנות לך טיפה את הרישיון?
אין אפשרות לשנות.
יש אפשרות לשנות. יש?
כן,
כן, אתה מקבל את הסייקי.
כן.
כן, אבל אתה יכול במחזור הבא, כשאתה גומר את זה, בשלושה חודשים הבאים, לשנות לקבל דבר אחר.
אוקיי, אני...
תבדוק את זה, תבדוק.
בסדר, לגבי אתה לחץ...
תנסה, אין לי תשובה. אין לי תשובה חד משמעית לתת לך, אני לא יודע.
טוב, חבל, כי אני השעיתי את התחילת טיפול, כי חיכיתי ל...
לא, כי אני אומר לך עוד פעם, אני לא מבין את הרציונל, ואני לא יכול לענות על דבר שאני לא יודע, אני לא מבין מדוע, ואני לא קראתי ספרות שעוסקת, שמאשרת את הטיפול הזה. אבל אני אומר לך מצד שני, שמשרד הביטחון מאשר אותו, כנראה שהם יודעים מה שהם עושים.
טוב, אני דיברתי על חבר מחרבות ברזל בתקופה האחרונה.
לא, תקופה האחרונה זה משהו אחר. יש הבדל בין דברים אקוטיים לדברים כרוניים.
אוקיי, כן. אני אומר, אותו אדם ששמה 20 טיפולים,
כן.
בתחילה הוא הרגיש רע, רע מאוד, והיום הוא מרגיש טוב.
לא, אוקיי.
הוא סיים את הסדרה לפני חודש, שלושה שבועות.
אז חשוב גם לראות מה יהיה, ואני מקווה שהוא מקבל גם טיפול פסיכותרפי.
הוא מקבל.
אוקיי.
גם אני מקבל.
מצוין.
אבל זה לא עוזר.
לא, כי טיפול פסיכותרפי אחרי 50 שנה עוזר פחות, וטיפול פסיכותרפי אחרי כמה חודשים עוזר הרבה יותר. ואני לא יודע אם השיפור שלו הוא בגלל התא לחץ או בגלל הטיפול הפסיכותרפי. ואני מאוד ממליץ לאנשים שהם בפוסט-טראומה שהיא יחסית חדשה, או בטראומה עדיין טראומה שלא עברה לפוסט-טראומה, לקבל טיפול פסיכותרפי.
הבנתי.
אוקיי.
תודה רבה, ושבת שלום.
כל טוב, אלי. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. כן, חזרנו ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת טל, אני בת 48.
כן, טל.
אני אתן טיפת הרקע, אני סובלת גם מפיברומיאלגיה, גם מקצת בקפו, זה בגב, כל מיני דברים.
כן.
אבל לפני שבועיים התחילו לי כאבים מאוד מאוד חזקים באגן כזה מאחורה, כאילו התחיל להקרין לי גם לישבן וקצת לרגליים למטה, ברמה שאם אני הולכת כמה דקות, אני חייבת לשכב, אני גם לא יכולה לשבת. עכשיו, הכל התחיל לי שלפני חודשיים וחצי בערך, שלושה חודשים, היה לי סטרפטוקוק בבדיקת שתן. קיבלתי פעמיים אנטיביוטיקה, זאת אומרת, אנטיביוטיקה ראשונה, אוגמנטין לא עזר. אחרי שלושה שבועות נתנו לי עוד איזה אנטיביוטיקה. ואז עשיתי שוב בדיקה אחרי שבועיים, כי הרגשתי שאני עדיין לא עובר לי ממש. ואז התגלה חיידק אחר, כלב. עכשיו, ממש איך שהתגלה הכלב, התחילו לי הכאבים האלה, אני לא יודעת אם זה קשור.
קלבסיאלה, כן.
אבל קיבלתי אנטיביוטיקה, ציפרודקס, משהו כזה?
כן, כן.
לשבועיים, סיימתי אותה בדיוק אתמול, לא עבר לי עדיין, זאת אומרת, זה יותר טוב, אבל זה לא עבר לי, ואני לא יודעת מה זה, אני חושבת שזה אולי משהו שקשור בכלל בגסטרו, כי למה כואב לי, כאילו, גם בישבן וזה, אבל...
זה יכול, לא, בישבן זה לא גסטרו, ישבן זה יותר עמוד שדרה, תחתון.
אוקיי, ששם יש לי כל מיני עניינים,
זה מתאים יותר לעמוד שדרה תחתון, או למפרקים... שבין עמוד השדרה לאגן הירחיים.
אוקיי.
עשית איזה התעמלות או...
איזה התעמלות איתו. רק ריצה לממד ולחזרה. זה ההתעמלות היחידה שלי. אני בנהריה. זה הדבר היחיד, ההתעמלות היחידה. אני לא יודעת, זה ממש כאילו משהו ש... זה כאב גם שלא היה לי, אני כן כזה לך מהגב.
מה שאני מציע זה ככה. קודם כל, ללכת לבדיקה גניקולוגית.
הייתי, עשיתי, כי הוא אמר לי אולי דלקת באגן הרופא,
כן.
אורולוג, הלכתי, הכל תקין, הוא עשה לי גם
תקין.
משטח וזה, הכל תקין.
ואת אומרת שבזמן מתן שתן יש לך צריבה?
אין לי צריבה.
הייתה לך צריבה?
גם לא. היה לי, פשוט היה לי כאב, הרגשתי ריח של השתן שהוא אחר, שאני ישר זיהיתי שיש לי חיידק.
כן, אוקיי.
אבל היה לי כאב, כאילו כאב בתחתון, לא היה לי צריבה, אבל...
אוקיי, ואת אומרת שהכאב מקרין לישבנים ומקרין כן. לרגליים, והוא סימטרי.
כן.
זה מתאים, זה יכול להתאים לכאבי גב תחתון.
אפילו שזה סוג אחר של כאב, זה כאילו זה לא אותו כאב שאני מכירה מהגב, כי לצערי יש לי גם בלט.
לא,
גם
כי הכאב בגב שאת מכירה הוא כאב מקומי שהוא בגב, הוא לא כאב מוקרן.
הבנתי.
כן. מה שאפשר לעשות זה קודם כל להיבדק על ידי אורתופד, ולבדוק okay. את הגב, ולבדוק גם את המפרקים, שהם המפרקים שנקראים סקרו-איליאקליים. אלה המפרקים שבין עמוד השדרה לבין אגן הירחיים. אגן הירחיים מתחבר לעמוד השדרה. נכון? עמוד okay. השדרה, okay. יש לנו את האגן, שכאילו ממנו מזדקר עמוד השדרה. והחיבור שבין האגן לעמוד השדרה, יש שם מפרקים שלפעמים okay. רגישות בהם יכולה לגרום לכאבים. כאבים נוספים יכולים להיות כאבים שהם כאבים שריריים, שהם כאבים שריריים באזור השרירים שנקראים שרירי הגלוטאוס, שהם השרירים של הישבן. ויש okay. יש כמה קבוצות, שלוש קבוצות של שרירים שם. אז פשוט בבדיקה פיזיקלית, רופא אורתופד יוכל לבדוק, לראות איפה הרגישות ומה קורה. עכשיו, מצב זיהומי יכול להגיע גם לעצמות וגם למפרקים. האם יש לך כאבים במפרקי צוואר הירך? האם יש לך כאבים בירידה או עלייה במדרגות? האם יש... כן או לא?
כן, כן, יש לי, אני אומרת, אני לא יכולה לעמוד כמעט כל דבר הליכה, וזה הכל עכשיו.
אז צריך לעשות בדיקה פיזיקלית, אורתופדית, ולראות מה קורה. האם שאת מפסקת את הרגליים, את שוכבת על הגב ומפסקת רגליים לצדדים, מביאה את ה... שוכבת על הגב, מביאה את כפות הרגליים, מצמידה כפות רגליים אחת לשנייה, מקרבת אותם לאגן ופותחת את הרגליים. האם אז כואב או לא כואב? האם כל מיני דברים שצריכים לעשות בבדיקה...
עושה את הניסיונות איתך על הכף כרגע, כואב.
כואב. אז עכשיו, אם את לוחצת על צוואר הירך, על המפרק של צוואר הירך, לוחצת עם הידיים חזק, כואב שמה?
קצת, כן.
אז כדאי להיבדק על ידי אורתופד, והוא יוכל לאתר יותר ממני מה כואב ומה לא כואב.
בכלל לא חשבתי שזה קשור לאורתופד, כי זה כאילו כאב שונה מהכאבים שאני מכירה.
כן, כי זה יכול להיות כאב שרירי, זה לא חייב להיות כאב שלדי.
אוקיי, הבנתי. ויש מה לעשות עם זה?
תראי, קודם כל, אני לא יודע מה מצב הקיבה שלך, מה מצב הכליות שלך. אפשר לנסות לי כמה ימים לקחת, אבל רק לכמה ימים תרופות מהמשפחה של הנונסטרואיד על אנטי-אינפלמטורי, כמו ארקוקסיה, כמו אטופן, כמו וולטרן, כמו המשפחה הזאת.
המשפחה היחידה שאני לא אלרגית אליה, לכל השאר אני אלרגית.
נו, אז אפשר לנסות לשבוע, תוך כדי שמירה גם על הקיבה. Okay. אבל, ולראות אם זה משפר את המצב, וזה יכול, זה לא ייתן את ההבחנה, בין שלד לשריר. Okay. עכשיו, okay. אבל זה ייתן את, את ההבחנה שזה משהו דלקתי שהוא לא חיידקי.
אוקיי.
הוא
גם נתן לי, לא יודעת אם זה, תגיד לי אם זה קשור, הרופא, האורולוג, נתן לי גם בדיקות לכל מיני דברים של הבדיקות שתן, כאילו מיוחדות כאלה לחיידקים.
כן.
וסיימתי אתמול את האנטיביוטיקה, אז אני תוהה מתי אפשר לעשות את זה בכלל.
לא, עכשיו כרגע, אם גמרת אנטיביוטיקה, צריכים לחכות לחלון, לחלון מסוים, חלון מסוים של כמה ימים טובים, לפחות, אני מציע שבוע, אבל אם זה כואב מאוד, אז זה 5 ימים.
אוקיי. בסדר גמור.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב לך.
תודה.
כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
שלום, פרופסור קרסו. יש לי שתי שאלות.
רק עם מי אני מדבר ובת כמה?
רונית, בת 53.
כן, אני איתך.
תודה. ככה, שאלה ראשונה, לי יש סיפור משפחתי כבד, אפשר להגיד, של סרטן השד, כולל אימא, שנפטרה בגיל צעיר וחלתה בגיל צעיר, ועוד בנות דודות, ואחות של אימא. ולכן אני ביקשתי, וגם אושר לי על ידי קופת החולים, לעשות
MRI שד. כן.
כן, MRI שד במקום ממוגרפיה, שזה, אתה יודע, כרוך בקרינה, ואני פחות, כן. פחות מעוניינת.
אגב, את הבדיקות הגנטיות של ברקה 1, ברקה 2, עשו לך ב-RCA?
זהו, שבמשפחה עשו כולן, כולל אלה שחלו, והתוצאה הייתה שלילית, גם זה היו בדיקות שנשלחו לחול, ואמרו שעדיין לא הביאו את הגן, מה ש... זה לא, זאת אומרת, זה לא סופר את העובדה שכנראה יש גן, כי כולם
יש גן,
כן, גן, רק כן. שלא זיהו אותה עדיין, כן. לכן לא עשיתי כי זה לא רלוונטי מהבחינה הזאת. זהו, עכשיו אני עושה את הבדיקה הזאת כבר למעלה מ10 שנים, את ה-MRI, עם החומר הניגודי הזה,
גדולניום, כן.
עכשיו הבנתי שזה קצת בעייתי, שזה מסתבר במוח, חלק קטן, ולא כדאי לעשות את זה, באופן שגרתי, נקרא לבדיקות שגרתיות.
תקשיבי, אנחנו מדברים פה על, סיכון של סרטן.
נכון.
אז אני לא הייתי מתייחס לכמויות של גדולניום, שאם כן מתרכזות או לא מתרכזות.
אוקיי, זאת אומרת שהתועלת באבחון עולה
בדיוק,
על הסיכון.
בדיוק,
בעצם.
בדיוק.
אוקיי, ו... זאת אומרת, לא לעשות, נגיד, את הבדיקה הזאת ללא, ואז להשלים אותה אולי עם אולטרסאונד. חשבתי כל מיני דברים יצירתיים, עד כמה שאפשר.
תראי, אני לא יודע אם זה פתרון טוב, כן? כי לפעמים ממוגרפיה עם אולטרסאונד נותנת אינפורמציה מספיק טובה. אז יכול מאוד להיות שכדאי להתייעץ עם המכון לבריאות האישה, עם הרופא המטפל שם, או הרופאה המטפלת שם.
כן.
תלוי איפה את נמצאת, יש להם את השיטות ואת הידע שלהם, מה יותר טוב. יכול להיות שיגידו לך, פעם בשנתיים תעשי MRI, פעם בשנתיים תעשי ממוגרפיה עם אולטרסאונד. יש להם גם היום אולטרסאונד תלת מימדי, שנותן אינפורמציה הרבה יותר טובה. יש מחשוב, הציוד היום הוא ציוד הרבה יותר מודרני וחיה, מה שהיה לפני 5 שנים אפילו.
כן, אני מבינה. אוקיי, אז באמת, את אומרת, איך אני כאן? מרכז לבריאות האישה.
כן, איפה את נמצאת במעקב? באיפה את גרה?
אני גרה ברמת גן.
נו, בתל השומר, יש לך את אחד המכונים הטובים באזור, אם לא ה...
אוקיי, והם יכולים להמליץ לי על הדרך.
דוקטור סקלר שם, היא שמעתי, מה שהיא אומרת לך תקבלי.
כן, אוקיי, אז עברת לי שאלה שנייה, הייתה לי ירידה פתאומית ככה בהמוגלובין, הגיע מ-12, הממוצע שלי הוא בערך 12 פלוס מינוס, והוא ירד ל-10.8, וגם ה-RBC וגם ההמטוקריט, גם הם ירדו קצת.
את דיממת, את מדממת?
זהו, המחזור שלי עכשיו, בגלל שאני כזה נכנס לגיל המעבר, אז הוא מתחיל להיות...
לגמגם.
כן, הוא מתחיל להיות כל שבועיים, 3.
כן.
אני רוצה להאמין שזה בגלל זה, אבל יש לי בדיקה נוספת, וזה עלה מ-10.8, תוך שבועיים, זה עלה ל-11.2, וגם ה-RBC והשני, הם עלו ממש לגבול, כאילו, אוקיי. 3.87. עכשיו, היא שלחה רק, אבל במקביל, גם לבדיקות של מיאלומה נפוצה.
מיאלומה נפוצה, כן.
כן, נכנסתי לחרדות קשות, שאני חייבת להגיד.
לא, שלחרתך לבדיקות של שרשראות קלות, FLC, וכן.
כן, כן.
אבל תראי, קודם כל, החשיבה היא שלפעמים תאי פלזמה או תאים, חלק מהתאים משתלטים אל מוח העצם, ולכן זאת מחשבה שהיא מחשבה שצריך לחשוב עליה, אבל כן. זה לא אומר שאת, אל תכנסי לסרטים.
אוקיי, כן, כי גם ההימוגלובין, ההימוגלובולין, סליחה, A, שזה גם בודק צליה כזה, יצא לי גם די גבוה, יצא לי 499, שהמקסימום 350, אז עכשיו אני שוכחתי גם מסרולוגיה של צליאק, זאת אומרת, יש סיכוי שזה בעצם זה, נכון?
יש סיכוי של הרבה דברים, יש סיכוי שלקחת איזושהי תרופה שעשתה לך פירוק של חלק מהכדוריות הדם, יש סיכוי ש... מאיזה מוצא את?
אני פולניה בעיקרון.
פולניה, לא עיראקית.
לא.
לא, אוקיי.
אפילו שאני גרה ברמת גן.
לא, לא, זה... אוקיי.
שוחקת.
כן, גם אני, כן, זה בסדר.
כן, אוקיי. טוב, בקיצור, אתה אומר שלא להיכנס לסרטים, כי אני קצת...
לא להיכנס לסרטים, ולדעת שיש לך רופאה טובה. שהיא חושבת על כל האפשרויות, זה בסדר גמור.
כן, טוב, אז שמחתי לשמוע את זה, ותודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום. כן, יש לנו... הנקודה היא שפתאום אצל הנשים שמקבלות מחזור, בוא נגיד ככה, כשגבר בן 50, פתאום יש לו ירידה בהמוגלובין, אז צריך לחשוב מה הסיבה, האם הוא מדמם, האם הוא מפרק דם, האם הוא לא יוצר דם, כלומר, וכשאישה, הדבר הראשון שצריכים לחשוב זה על דימום וגינלי, דימום נרתיקי, כן, מהרחם, שבדרך כלל דם מופייני לנשים שיכולות לאבד בו דם. עכשיו, איבוד דם לא צריך להיות דרמטי, לא צריך להיות דרסטי, סליחה, לא דרמטי, לדרסטיות. ולכן צריכים לבדוק למה אולי הגוף לא מייצר דם, או אולי הגוף מאבד דם, את סוגי התאים, ולפי זה אפשר לקבל תמונה ואפשר לדעת. ולפעמים חסר ברזל, לפעמים יש צמחונים שלא אוכלים ברזל, שלא אוכלים בשר, חסר להם גם ויטמין B12, חסר להם גם ברזל, חסר להם גם מרכיבים אחרים, ואז הגוף, יש לו את הנתונים, אבל הוא לא יכול לייצר את הכדוריות האדומות, והוא לא יכול, וההמוגלובין שלהם הוא נמוך והוא יורד. אז סך הכל, הסיפור של אנמיה הוא סיפור חשוב, ואנמיה היא דבר מאוד מאוד בעייתי, משום שהדם הוא זה שמביא את החמצן למוח, הדם הוא זה שמביא את החמצן לכל הרקמות, הדם הוא זה שמביא את המינרלים, את הוויטמינים, את חומרי התזונה לכל הרקמות. ולכן חשוב מאוד שאנחנו נהיה עם אצבע על הדופק לגבי ההמוגלובין, לגבי הברזל, לגבי כל המרכיבים שלו, ואם אנחנו רואים שיש ירידה בהמוגלובין, צריך לבדוק סיבות, החל מסיבות בנאליות השכיחות יותר, וקלה בסיבות של מחלות גידוליות יותר כרוניות או פחות כרוניות שקשורות לדם. זהו, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למאיר הפרץ העורכת, לאייל פרנק המפיק, למיכל קדוש האחראית על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לאירן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM ולבני הלפרין ב-104.5 FM. אנחנו נעבור לשעה השנייה מיד אחרי החדשות והפרסומות, להזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור הם 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או בוואטסאפ לשאלות קצרות, 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרשומות, חדשות, נחזור מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא הלכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. ואנחנו ממשיכים, ואיתי אותו צוות, מאירה פרץ צורכת, אייל פרנק מפיק, מיכל קדוש אחראית על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי על הלייב, רן לודין אחראי על השידור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, או וואטסאפים קצרצרים, שאלות קצרות בוואטסאפ, ל-054-70-103-70. אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
הלו, צהריים טובים.
צהריים טובים.
פרופסור פרסו.
כן.
רציתי לשאול אותך.
רק עם, חוד... עם מי אני מדבר ובת כמה את?
עם מיטרה, בת 61.
כן. כן.
אני חודשיים בשלשולים.
כן.
הייתי אצל רופאים. קיבלתי כדורים נגד שלשולים ודיאטה והכל עשיתי. בדיקות סואה, בדיקות דם, בדיקה נגד בדיקות לסליאק, לא היה לי שום דבר, ולא מצאו גם חדקים. שום חדק. אחר כך עשיתי בדיקה של קונוסקופיה ואינדוסקופיה.
כן.
גם בזה לא מצאו כלום. שום דבר. הכל בסדר, יצא. אבל עדיין אני רוצה לאכול, הסואה שלי רכה,
כן.
כן, ועדיין אני בדיאטה, משתדלת לשמור על הדיאטה, אם טיפ-טיפה אני לוקחת משהו אחר, זה לא ילך. לא...
אוכלת הרבה אורז?
אורז אני אוכלת, כן.
את שותה הרבה מים?
כן.
כן, עכשיו את אוכלת הרבה ירקות?
לא.
לא, זה טוב.
גם כי... ירקות הפסקתי.
כן, הפסיקו, כי זה, הסיבים הם לא כל כך טובים. בתקופה, כן.
כן.
אבל תראי, ירקות רגילים כן, אבל למשל תפוח אדמה, את סובלת מסקרת?
לא.
לא. אז תפוח אדמה או בטטה כן אפשר לאכול.
אני אוכלת.
כן. כן. תראי, מה שאני מציע לך, נתנו לך סדרה של אנטיביוטיקה לנסות?
אנטיביוטיקה נתנו לי משהו, אבל גרם לי ליותר גרוע, יותר שלשולים.
אוקיי, זה היה בהתחלה אני מניח.
כן.
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 ואחרי כן נתנו לך חיידקים פרוביוטיים?
כן. כן, נתנו לי גם.
ואת עדיין לוקחת חיידקים פרוביוטיים?
כן, בגלל... כן, עכשיו אני התחלתי עוד פעם לקחת, למה שהיה לי בדיקה, הפסקתי, ועוד פעם אני עכשיו ממשיכה בזה.
אוקיי, כי זה מאוד חשוב. עכשיו,
אחד זה מספיק, דוקטור, הכדור הזה?
לא, לא, לא. את צריכה שתיים.
שתיים.
כן. כן. תראי, מה שאני מציע לך, וקודם כל, אם את צריכה לנסוע או לצאת בערב או משהו כזה, אז כדאי לקחת כדור של סדיסטל או משהו כזה, שזה כדורים נגד שלשולים, שלא תצטרכי לרוץ באמצע, אם את הולכת נגיד, אתם יוצאים בערב לחברים, או אם את הולכת לאירוע, או לחתונה, או לתיאטרון, או לקולנוע, שיהיה לך כדור שנקרא סדיסטל, או סטופית, שזה אותו דבר, שזה... כדורים שיכולים לעצור לך את הצורך ולהרגיע את המעיים. חוץ מזה, אני הייתי מציע לך להמשיך עם חיידקים פרוביוטיים, ולהמשיך עם תרבויות של צואה. בכל זאת לעשות תרבויות של צואה.
כל כמה זמן?
פעם בשבועיים, כדי לראות אם בכל זאת תצליחו לגדל משהו.
אוקיי.
עכשיו, זה התחיל באופן פתאומי?
כן.
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 ותראי, דבר נוסף שיכול להיות, זה אלרגיה למזון מסוים. ובדקו קרון ובדקו הכל. בדקו קוליטיס, בדקו קרון, בדקו לקטוס, מוצרי חלב את אוכלת? כן. או שבדקו שאלה?
לא, הפסקתי. גם מוצרי חלב הפסקתי חודשיים האלה כמעט.
כן.
לא נוגעת.
אוקיי, אז רק לנסות לעשות שינוי תזונתי, והכי הרבה לעשות גם, לנסות לראות שאת לא רגישה למשהו ממזון, לאיזה מוצר ממזון, מה את אוכלת הכי הרבה?
אמת, עכשיו בתקופה דיאטה, הרבה אורס, חזה אוף אולי, כן. חזה אוף, ותפוח אדמה, ביצה קשה.
כן, את, את אוהבת בשר כבש?
אני אוהבת, כן.
את יכולה אבל... לאכול את זה.
בשר כבש אפשר?
כן.
חשבתי אסור.
לא, אפשר. ו, ואולי כדאי לגשת לתזונתי, לתזונאית, שתעשה לך דיאטת אלימינציה. דיאטה שהיא תוריד לך כל פעם משהו מהתזונה. בדרך כלל מתחילים רק עם אורז ואורז ובשר כבש, ולאט לאט מוסיפים דברים.
בסדר.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
פרופסור קרסו מדבר ראובן, אני בן 80.
כן.
ויש לי חולשה בשריר של הירך ברגל ימין. הדבר התחיל לפני למעלה מחודשיים, שסבלתי מכאבים עזים ברגל ימין, שהם עברו מהירך ומתחת לברך, לשוק, לקרסול, וזה ככה טייל ברגל.
אתה
הייתי כל כך מודאג.
אתה מתאר לי את אזור L5S1, עמוד השדרה.
אז היו לי את הכאבים, הרופא שלח אותי ל-CT של עמוד השדרה המותני, ומצאו לי שני... בלט דיסק בין שני זוגות חוליות בעמוד השדרה.
בטח L4, L5 ו-L5S1.
כן, אני חושב אם אני זוכר נכון, נכון.
כן.
זה ככה. והעניין הוא שזה, הכאבים נחלשו וחלפו, וכעת אין לי כאבים. אבל מה? השריר של הירך הימני נחלש בצורה מאוד רבה, ואני כבר קרה לי שאני ירדתי מאוטובוס והרגל לא הצליחה לה להחזיק אותי ואני נפלתי. וכשאני בדרך אני רואה שאני עם המדרגה גבוהה מדי, או עם המדרכה גבוהה מדי, הרגל ימין לא יכולה לעלות, רק רגל שמאל. אז השאלה שלי, האם זה באמת עקב הבלט דיסק, או אולי שמעתי אותך בשיחות אחרות שיש גם עניין שהב, גם לא זורם מספיק.
לא, אני מניח שזה יותר עניין שקשור לבלט הדיסק, וכדאי לעשות בדיקה שנקראת EMG, כדי לראות אם יש נזק לעצב, ובמקביל לעשות פיזיותרפיה, לחזק את השריר, כי ברגע שיש לחץ על עצב, הלחץ יכול להיות... בוא נגיד ככה, כשמעמוד השדרה יוצאים עצבים מלפנים מאחור ומתחברים לעצב אחד. העצב אחד הוא תחושתי, ועצב אחד הוא תנועתי. אז יכול להיות שהלחץ הוא יותר על השריר התנועתי, ולכן הרגל יותר חלשה. אם הוא לצד היותר תחושתי, אז יכול להיות יותר כאב. זה כפרינציפ, זה לא מדויק, כי שני הדברים יכולים להשפיע. אז כדאי לעשות את בדיקת ה-EMG.
כן, אז זהו, כאב אין לי רק עניין של הכוח.
אוקיי, אז לעשות EMG ובמקביל לעשות פיזיותרפיה.
כן, אז הרופא באמת שלח אותי ל-EMG. EMG יהיה לי רק בחודש הבא, וגם לפיזיותרפיה הוא שלח אותי, וגם יהיה בחודש הבא. טוב, מה שאני רציתי לשאול אותך, האם אפשר לרפא את זה, או לשפר את המצב, או האם זה הפיך?
לדעתי זה הפיך, ואפשר לשפר את המצב. יכול מאוד להיות שאפשר בינתיים, אם יש סימנים ללחץ על העצב, לעשות לך זריקה אפידורלית, למרות שאין כאבים. כי הזריקה האפידורלית יכולה להשפיע גם על החלק התחושתי, ולא רק על, סליחה, רק גם על החלק המוטורי, התנועתי, ולא רק על החלק התחושתי.
הבנתי. כן, לא, האורתופד באמת שלח אותי אחרי ה-EMG ללכת לנוירולוג.
אוקיי.
כן, זה עוד משהו, אני גם...
אז ה-EMG ייתן לך את התמונה, וב-EMG עם ה-CT אפשר יהיה לראות בדיוק מה אפשר לעשות.
הבנתי, זה גם גרם לי קצת לצליעה.
בוודאי, בוודאי, יש לך רגל אחת חלשה. אתה גורר רגל.
כן, הבנתי. אוקיי, פרופסור, תודה רבה לך.
כל טוב. צהריים טובים. צהריים טובים, שיהיו בשורות טובות. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
מדבר דוד.
כן.
אני בן 39.
כן.
אני כמעט שנה, שאני שומע את עצמי, אני שומע רעש באוזן. זה כמו צפירה של יום הזיכרון, זה צפצוף ישר, זה לא...
כן, רעש קבוע.
רעש קבוע, כאילו בדרך כלל אני שומע שאני יושב בלילה, אני יושב, אני בשקט בחדר, אני שומע את עצמי, זהו, עושה רעש, בשתי אוזניים.
עכשיו, זה יותר בשתי האוזניים. זה בשתי, זה, כן. אתה שומע את זה באוזן או אתה שומע את זה במוח?
זה נדמה לי, אני חושב זה במוח.
אוקיי.
עכשיו... כשאני מחזיק את השתי אוזניים, אני סותם אותם, שתי אוזניים,
כן.
ואז אני שומע את זה במוח.
אוקיי. תגיד לי, מת, כמה זמן יש לך את זה?
זה כמעט שנה, הלכתי לאוזן גרון, הוא שלח אותי לעשות בדיקת שמיעה.
כן.
הבדיקת שמיעה שלי, הכל יצא תקין.
כן.
וחזרתי אליו, אומר לי, אין מה לעשות עם זה.
אוקיי, יש מה לעשות. בוא, אתה צריך לבקש, אתה היית, אתה במתח נפשי, היית בסטרס לפני שנה?
לא, לא הייתי.
לא. הרבה פעמים טיפול בתרופות ממשפחת ה-SSRI עוזר מה שיש לך נקרא טיניטוס. וזה מגיב טוב ל-SSRI, כשלוקחים את זה, זה מתחיל להשפיע, התרופה מתחילה להשפיע אחרי חודש. אבל אני הייתי מציע ללכת אפילו לרופא משפחה, ולבקש שייתן לך, אתה רזה או שמן, מה אתה?
לא, דווקא אני עושה פעילות
גופנית,
אני לא
שמל. אתה לא עבדת ברעש חזק במיוחד, נכון?
עבדתי לפני 7 שנים במפעל שהיה בו רעש, כן.
תראה, מה שאני מציע לך זה לבקש כדור, אתה יכול לרשום?
אני יכול לרשום, כן.
תרשום לך פריזמה.
פריזמה.
כן. להתחיל בחצי כדור במשך 8 ימים.
אוקיי.
ואחר כך לעבור לכדור אחד.
אחרי 8 ימים.
כן, לקחת כדור כל בוקר, ולקחת בחשבון שזה מתחיל להשפיע אחרי 3-4 שבועות. ותבקש מהרופא, תגיד לו שאתה יודע שהכדור הזה יכול להרגיע טיפה את הרעשים האלה. אם הם לא באוזן אחת, ואם אין ירידה בשמיעה, הסיכוי שתרגיש יותר טוב הוא גדול.
הרופא אף אוזן גרון, פשוט התעקשתי עליו, שישלח אותי אולי גם לבדיקת MRI, אבל הוא אומר לי, הוא...
שלא צריך, הוא צודק. נוירולוג. הוא צודק, הוא צודק.
אולי לא נורוג, הוא אמר לי.
לא, בוא תנסה את זה עד שיגיע לך ל-MRI, אני לא חושב ש-MRI יפתור לך את הבעיה, ואני כן מאמין שפריזמה, אחרי תקופה מסוימת, תרגיש יותר טוב.
כי הרעש גם לפעמים, אני שומע רעש, הוא משפיע עליי.
בוודאי.
כואב לי את האוזן, שתי האוזניים.
בוודאי, זה גם בלילה מפריע לך להירדם.
לפעמים כן. בכלל שיש לי שפעת, בזמן שיש לי שפעת, מרגיש את שני האוזניים האלה כאב, ואז מונע ממני מהשינה.
כן, כן. אוקיי, דוד, אני אקח את הכדורים, אני מניח שתוך חודש תרגיש יותר טוב.
תודה רבה לך, פרופסור.
כל טוב.
אני מגיע לך שיהיה שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. ומי איתנו? הלו?
שלום, שמי אסתר.
שלום, אסתר.
אתה מכיר אותי לפני הרבה שנים.
יכול להיות. בת כמה את היום, אסתר?
77.
כן, מה השאלה שלך?
אני עברתי ניתוח סרטן לפני שנתיים, ואני מקבלת...
איפה סרטן?
אנסטרזול.
איפה סרטן?
שד.
שד, כן.
האנסטרזול הזה, אני הבנתי מחולות שפגשתי במרפאה, שם בבית חולים, שיש דלקות בפרקים מדי פעם, ואותי הדלקת תוקפת ביד שמאל, במפרק של כף היד.
כן.
זה כבר עכשיו פעם שנייה, ולפני 3 חודשים... רופא אורתופד כף יד הזריק לי זריקה. כן. וזה עבר לי הכאב הזה, כי לא אכלתי להניע את הבוין. ועכשיו אני עברתי מקום מגורים חדש לנוף הגליל, שזה בצפון.
כן.
ונתן לי הרופא כאן כדורים, שאני כבר לוקחת שבוע ברקסין, וזה לא עוזר לי כל כך למגר את הדלקת הזאת. היד מאוד כואבת, אני לא יכולה לעשות את התנועות יד שמאל. האם אני צריכה להמשיך בכדורים האלה ולא להתעקש על זריקה?
תראי, אנסטרזול זו תרופה מאוד טובה, אבל כאבים בשלד, בשרירים ובמפרקים, וגם כאבי גב וכאבי עצמות, הם חלק מתופעות הלוואי האפשריות של התרופה.
אז זהו, אצלי לא, אני כבר שנתיים אחרי הניתוח.
כן.
ורק עכשיו התחילו, לפני כמה חודשים, המפרק הזה דווקא כל הזמן באותה יד.
עכשיו, צריכים לחשוב על שני דברים. צריך לחשוב, א', שהבעיה קשורה לאנסטרזול, כי יכולה להיות תופעת לוואי של התרופה, אבל צריך לחשוב על אפשרות שאין שום קשר. בין התרופה לבין הכאבים במפרק. ולכן אני מציע לך לנסות לבקש בדיקה אצל אורתופד, שהוא מומחה לכף יד.
נכון, ביקשתי, וכאן קשה להשיג.
יש לך ביטוח משלים?
כן, כן.
אז תלכי דרך הביטוח המשלים לרופא אורתופד כף יד פרטי, וחלק תשלמי, וחלק הביטוח יחזיר לך.
כן, יש לי.
אבל חבל, כי בסך הכל, איך מבחינת נשימה הכל בסדר?
אין לי שום בעיות.
שום בעיות. לא משתעלת ולא כלום.
כלום, כלום, תודה לאל. הם גילו את הסרטן ממש במקרה, בלי כאבים, לא היו שום דבר. אז אני מייעצת לכל אישה לעבור את הממוגרפיה, וכל שנתיים אמרו לי לעשות, כי במשפחה אף אחד לא היה חולה.
את צודקת.
כן, ובמקרה גילו ממש משהו פחות מסנטימטר. אז,
עכשיו, איך את ישנה בלילה?
לא כל כך טוב בגלל המצב הביטחוני, כי אני בצפון.
אוקיי.
בסדר, תודה רבה, פרופסור.
אז אורתופד של כף יד, והוא יחליט, כן. כי הוא יראה גם אם זה כן קשור או לא קשור.
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום.
שתהיה מעריך ימים. העצות שלך אני מיישמת.
תודה רבה.
עוד משהו רציתי לשאול.
כן.
יש סולניים, אולי זה מפריע גם כן למשהו?
תראי, סולניים זאת משפחה של ירקות כמו חצילים, כמו גמבה, פלפלים, עגבניות, תפוחי אדמה. זאת משפחה של אנשים עם כאבי פרקים. אני ממליץ להפסיק סולניים לחודשיים ולראות אם הם מרגישים יותר טוב.
אוקיי. אני קחתום את ליבי כי אני אוכלת המון סלטים.
אם הם מרגישים יותר טוב, אז להמשיך לא לאכול חצילים, אני לא יודע אם אמרתי או לא אמרתי חצילים, אבל גם חצילים הם סולניים. אם הם מרגישים יותר טוב, אז לא לאכול סולניים. אם זה לא משנה להם והכאבים נשארים אותו דבר, אז כן לאכול סולניים. אבל בדרך כלל סולניים משפיעים על מה שנקרא פוליארטרלגיה, על כאבי פרקים מפושטים. אצלך עד כמה שאני מבין, כאבי הפרקים הם במפרק אחד בודד
נכון,
בעיקר.
נכון.
אז זה נראה לי יותר כמו מונוארטריטיס, כמו משהו שאולי קשור לשורש כף היד, או אולי... איזה יד זאת, ימין או שמאל?
מול, ואני דווקא עושה הכל עם ימין.
כן. טוב, אז אורתופד של כף יד זאת הכתובת הכי טובה.
אוקיי. Okay. תודה
טוב,
רבה.
כל טוב אסתר, שבת שלום.
תודה.
בבקשה. אוקיי, רבותיי, הטלפונים שלנו 0552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. כן, חזרנו, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, ואנחנו ממשיכים מאיתנו על הקו. הלו?
צהריים טובים, פרופסור.
צהריים מצוינים.
אני שמח, תשמע, אני כל השנים שומע את התוכנית שלך, ואתה יודע, אבל אמרתי שאני לא אזדקק לך, אבל שתהיה בריא קודם כל, והיום אני כבר, ואני היום בגיל 70, ובתקופה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, הכפות אצבעות שלי, רק בלילה, ברגליים ובידיים, יש לי כמו אש, שריפה. ועשיתי את כל הבדיקות דם.
בין כמה אתה? בין 70?
כן, כן. ואין לי, שללו סוכר, אין לי סכרת, ואני לוקח ליריקה בבוקר ובערב.
של כמה מיליגרם?
נתנו לי 150.
150 פעמיים ביום או 150 ביחד?
פעמיים ביום. התחלתי ב-75, ואחרי זה העלו לי את זה ל-150 ו-150.
וזה עוזר לך?
מקל עליי, אבל אני עוד סובל. יש לי עוד כאבים רק בשעות הלילה. בין 8-12 עד שנרדם, אני מורח כל מיני משחות על הידיים, קרמים, קרם ידיים, הלוברות, שם פעם קרח, שם פעם, אתה יודע, משהו חימום. כל פעם אני משנה, ואתה יודע, רק עד שאני נרדם, ובבוקר כאילו לא היה לי כלום.
תראה, יש שתי אפשרויות. זה מאוד מוזר, זה סוג של נוירופתיה לילית. כאבים נוירופתיים, למרות שאין סימנים אחרים, אני מבין. בדיקה נוירולוגית תקינה?
כן, הכל תקין, בדיקות דם, הכל תקין.
לא, הבדיקה פיזיקלית של נוירולוג, של תחושה, של
ה-NG אתה מתכוון?
לא, לא, לא. או שנוירולוג בודק את הרגליים, בדק לך עם האצבע למעלה, עם האצבע למטה.
כן, בדיוק. הכל עשה לי ללכת, לחזור, אחורה, קדימה, הכל היה טוב, תקין.
ואין סכרת ואין לחץ דם ואין כלום.
לא, אין, אני ספורטאי.
וויטמין B12 בדקו לך?
לוקח, לוקח.
לוקח זה לא אומר, בדקו?
לא, עוד לא בדקתי, אבל אני לוקח כל בוקר. אני עשיתי בדיקה בינואר 2023, דיברתי עם הרופאה שלי ואמרתי להם, אמרה לי, עמוס, בוא נחכה עוד 3 חודשים, עד דצמבר לא נעשה בינתיים שום בדיקה, כי הכל תקין.
ובינואר 23 היא הייתה תקינה?
לא, אז היא אמרה לי שצריך B12.
לא, אז אני אגיד לך משהו, אתה יכול, לא תמיד אנחנו סופגים, לא כולם סופגים ויטמין B12 דרך הפה.
Okay.
ואז אתה יכול לקחת דרך הפה, וזה אתה לא סופג. אז צריך לעשות בעוד, ברגע שתיתן לך את התור לבדיקה,
okay.
שבוע קודם תפסיק את הויטמין B12.
אוקיי.
Okay. שבוע קודם להפסיק. כי אם, okay. כי אם אתה לוקח בערב ובודק בבוקר, עדיין נשאר לך בדם את הכדור שלקחת. ולנו חשוב לדעת כמה יש בדם, ולא כמה יש בדם עם כדור.
הבנתי.
אוקיי?
Okay? השבוע כאילו להפסיק את הכדורים ב-12 ולעשות את הבדיקה, ואחרי זה לראות מה קורה?
בדיוק, ולראות כמה ויטמין ב-12 יש לך, כי חוסר ויטמין ב-12 יכול לעשות את הדברים האלה.
נתנה לי גם חומצה פולית לקחת.
בסדר גמור, חומצה פולית גם טוב. עכשיו, okay. קח גם ויטמין D גם שתבדוק באותה
הזדמנות. ויטמין הזדמנ... D?
כן.
אוקיי.
Okay. זה דבר טוב. אחד. עכשיו, okay. ללא כל קשר, יש אפשרות אחת להעלות את הליריקה בעוד 75 מיליגרם.
אז כאילו לקחת 150 ועוד 75, גם 150 ועוד 75 גם
לקחת
בלילה?
לא, לקחת 225 בלילה, ו-150 בבוקר.
ביום, אוקיי. תגיד לי בבקשה, פרופסור, זה, כן. אז הכדור הזה הוא פוגע משהו?
לא, אם הוא נגד, הוא טוב לתלונה הזאת. עכשיו, אם זה לא יעזור, אז לרדת שוב ל-150 כפול 2, ולקחת כדור שנקרא גבאפנטין, אחד בערב.
גבאפנטין?
גבאפנטין, כמה אתה שוקל?
80.
אז גבאפנטין, 400 מיליגרם, כדור אחד בערב.
אוקיי, רשמתי את זה, פרופסור, תודה רבה לך.
זהו.
תוריים טובים, ושבת שלום, שבת שלום שיהיה לך.
שבת שלום ומבורך.
ביי.
ביי. כן, דלקת בכאבים כאלה הם בדרך כלל אופייניים למה שנקרא דלקת בעצבים, פריפריים, אבל לפעמים אנחנו רואים אותם ולא מוצאים שום דבר בבדיקות. יש תסמונת שאני פחות מחזיק ממנה, מניסיון של תסמונת של עצבים, עצבים קטנים, דקים, שאנחנו מייחסים אותה לתסמונת שמרגישים כאבים מהסוג הזה, מבלי שמוצאים משהו בבדיקות. אבל מניסיון שלי, אני מכיר הרבה מקרים שהם טיפולים אלטרנטיביים, מספר הסיבים הדקים הנמוך נשאר, והכאבים והתסמונת חלפה. הלו?
שלום.
שלום. שלום וברכה. כן, רק תגידי לי בת כמה את, רחל.
אני בת 65.
כן.
ואני צריכה לעשות עכשיו בדיקת ביופסיה, בגלל היסטוריה משפחתית של סרטן המעי, אז אחת לתקופה אני עושה, ולפני שבועיים באופן אקראי... כלומר,
את עושה פעם בכמה זמן קולונוסקופיה, ואם צריך אז ביופסיה.
נכון, אני עושה פעם בחמש שנים, אני עושה גם גסטרוסקופיה, גם קולונוסקופיה, גם לפני חמש שנים מצאו אצלי פוליפ.
כן.
אז רציתי בבקשה לשאול אותך, לפני כשבועיים אני הייתי אצל... אלרגולוגית, בקשר למשהו אחר, והיא אמרה, תקשיבי, אני רואה שהאזופילים שלך גבוהים כבר כמה שנים.
אזונופילים, כן.
אזונופילים, ואני שאלתי את הרופאה תמיד מה זה, והיא אמרה לי, זה מצביע על דלקת. לא משנה, אל תדאגי, עברנו על זה, ואז האלרגולוגית אומרת ש... אם את עושה את הגסטרו ואת הקולון, אז כדאי שהרופאה תיקח ביופסיה לחשד למעי אזופילי, מחלת מעי אזופילית.
טוב, אז בואי אני אסביר לך. קודם כל, אוזנופילים הם תאים שאופייניים לדלקת אלרגית.
כן.
בדרך כלל, כשרואים בדם כמות גדולה, אז זה מתאים לאנשים אלרגיים. אנשים אלרגיים, אנשים אסתמטיים, אנשים סובלים מקדחת השחת או מאקזמות או מדברים כאלה. Mm-hmm. עכשיו, יש דלקות בדרכי העיכול שהן דלקות אוזינופיליות. כלומר, יש מה שנקרא אוזינופיליק, אזופגיטיס אוזינופילית, זהו, אוזינופילית
גסטריטיס,
ויכול להיות גם במעיים.
כן.
עכשיו, הטיפול בדרך כלל הוא, קודם כל, יש לפעמים טיפולים שמשנים סוגי תזונה.
אני כבר שם.
כן. וזה יכול, אם את משנה סוגי תזונה וצריכים לבדוק את זה, את יכולה לראות, כי יש תזונות שאנחנו, יש דברים שאנחנו רגישים אליהם, והם לא נותנים תופעות אלרגיות. ואז אם את נגיד רגישה, אני סתם אומר צנוברים, ואת שמה באופן קבוע, אני בכוונה נותן דוגמה אבסורדית, ואת שמה באופן קבוע צנוברים בתוך הסלט שלך, וכל הזמן יש לך בסיסטם צנוברים, אז כל הזמן תהיה לך את התגובה האלרגית לצנוברים. אם את רגישה בגוף, בדרכי העיכול. כי בדרך כלל זה ממוקם לדרכי העיכול, וזה בא גם לידי ביטוי בדם. עכשיו, אם יש למישהו, נגיד, בוושת, כן? כן, והוא אוכל אוכל מסוים, הוא אוכל שמרים, אז יכול מאוד להיות שיהיו לו כאבים בוושת, ויכול להיות שלא יהיו לו כאבים, ויהיה לו רק את האזונופילים, ולכן בבדיקה, בביופסיה, אם לוקחים לך ביופסיה מהקיבה, שיקחו גם מהוושת, ושיקחו בקולונוסקופיה, שיקחו גם מהמעי, וישלחו את זה גם לבדיקה של אוזנופילים, כלומר שיבקשו לראות, בדרך כלל מקבלים בתשובה, לא צריך לבקש, מקבלים שיש בבדיקה כמות גדולה של אוזנופילים. עכשיו, אם זה בוושת, אז אפשר לקבל טיפול לפעמים בתרופות שהם סטרואידים במציצה. יש כדורים שהם סטרואידים במציצה, ואז מוצצים 4 כדורים כאלה ביום, לא בזמן אוכל, אלא חצי שעה או שעה לפני האוכל, או חצי שעה או שעה אחרי האוכל, שהוושת למשל, אם זה בוושת נקייה, מוצצים את הכדור הזה, והכדור לאט לאט יורד ונספג, ולחלק גדול מהאנשים זה עוזר. אבל עוד פעם, זה כמות אומנם קטנה של סטרואידים שהיא נשארת באזור הוושט, או באזור המעי, אבל הדרך הכי טובה היא למצוא למה אתה רגיש או למה אתה אלרגי,
נכון.
ולנסות להימנע מזה.
נכון. עכשיו רק שאלה נוספת, פרופסור, לפני שיגידו לנו לסיים.
לא יגידו לנו, אני אומר. אל תדאגי. אוקיי. כן.
השאלה הנוספת שלי, שהרופאה אמרה לי שהוויטמין B12 שלי, שהוא מאוד נמוך, אני עכשיו לוקחת זריקות, היא אמרה שהיא רוצה, היא יכול להיות שיש קשר בין הרמה הנמוכה של ה-B12,
נכון.
למשהו בקיבה. ששאלתי
נכון.
אותה מה זה, היא אמרה, את רוצה שאני אלמד אותך עכשיו את מה שלמדתי 5 שנים, אז אתה יכול בבקשה
כן,
לומר
כן, לא צריך ללמוד 5 שנים כדי לדעת. יש מה שנקרא intrinsic factor, יש גורם מסוים בקיבה, שהוא גורם שעוזר לספוג ויטמין B12.
ואיך היא תגלה?
ולכן הדרך היחידה היא לתת לך ויטמין B12, ולעשות לך בדיקה של ויטמין B12, ולראות אם הוא עולה או לא עולה. אבל אני מציע במקרים כאלה לנסות לעקוף את דרכי העיכול, ולקבל פעם בכמה זמן זריקה של 1,000 מיקרוגרם. כן, זהו.
זה מה שאני עושה, אבל שהיא אמרה שהיא תבדוק גם בבדיקה, בקולון ובגסטרו, אם יש קשר בין החוסר ויטמין B12 שלי יש, אם היא תראה בבדיקה, אם יש סיבה לויטמין B12 שלי דרך מערכת העיכול, בגלל מערכת העיכול, בגלל איזו תופעה של מערכת
כן,
העיכול.
כן, תראי, ברגע שיש מצבים מסוימים שיש דלקות במעיים, או בדרכי העיכול, בעיקר במעיים, ואם יש דלקות במעיים, המעיים לא מתפקדים, ואם לא, הם מעיים מתפקדות.
כן.
והמעיים לא מתפקדות כמו שהם צריכים, איך אומרים, מתפקדים, סליחה.
כן.
ואם המעי הוא לא מתפקד, אז הוא לא סופג. כן, מה קורה למשל, אתן לך דוגמה אחרת במחלת קרון. מחלת קרון, המעי מגורה והוא דלקתי בגלל הגלוטן, ואז הוא לא סופג. ואז הוא לא סופג, ואז יש בטן נפוחה, ואז יש גזים, ואז יש שלשולים. זה במקרה הקיצוני. במקרה הקל זה לא קורה, יש רק אינוחות בבטן. אז לכן מה שאנחנו בודקים כל מיני דברים שיכולים לגרום לדלקתיות במעי.
נכון, אבל הדלקתיות במעי היא לא קשורה ל-B12 נמוך.
היא יכולה להיות קשורה להפרעה בספיגה של הרבה דברים, כולל B12.
הבנתי, יכול להיות שהיא מנסה עכשיו, היא תבדוק קרון וקוליטיס.
כן. זה חלק מהעניין שצריך לעשות, אבל מה שצריך לעשות, אם היה לך קרון וקוליטיס בצורה רצינית, היית מרגישה את זה, היו לך כאבי בטן, והיו לך גזים, והיו לך שלשולים.
אני רוצה לומר לך, פרופסור, שאני במקום הזה, אני רק שומרת, ולכן אני ברמיסיה.
אוקיי, אז כנראה שיש לך קרון. קרון זאת מחלה דלקתית של המעי, שמתחילה בפה, בבית הבליה, או בתחילת הוושט, ומסתיימת בפי הטבעת.
כן, והיא יכולה להשפיע על
B12 נמוך. היא יכולה להשפיע על הכל, על B12, על גזים, על מצב רוח, על חיידקי המעיים, על מיליון דברים שאנחנו אפילו לא יודעים.
וזה אפשר למצוא
חלק אפשר למצוא, כן, חלק אפשר למצוא. ואגב, קרון גם אפשר למצוא בבדיקות דם. והדרך היחידה היא לקבל קודם כל 4-5 זריקות של ויטמין B12, במשך החודש הראשון, במשך שבוע, כל שבוע זריקה, או כל שבועיים זריקה, ואחר כך פעם בשלושה חודשים זריקה, של 1,000 מיקרוגרם, זה נקרא בדודקה.
כן, אני כבר במחזור, בסבב שני של זריקות, אני רוצה לומר לך שעשיתי הפסקה של 3 חודשים, ואני ישר הרגשתי חולשה, ואז החזירו אותי לבישתם.
אוקיי, בסדר גמור.
אפשר לשאול עוד שאלה?
בבקשה.
לא בקשר אליי, בקשר לבן שלי.
שהוא בן כמה?
הוא בן 30, והיה לו הירשפרונג שהוא נולד.
כן.
גילו הירשפרונג, ואז עשו לו את הניתוח, ואני עשיתי לו גירויים רקטליים.
כן.
אחרי הניתוח נוצר הפצס באזור של הניתוח, ועשינו לו הרחבות, כי בגלל שנוצר הפצס, אז נוצר גם בגלל שהיה פצס, אז נוצר עצירות בקטע של המגיש.
לא בקבע, בפיית הבעת.
קצת מעל פיית הבעת.
אוקיי.
ועכשיו פתאום הוא אומר לי, אמא תקשיבי, אני כבר הרבה זמן, לפעמים שאני מתאמץ, אני מרגיש שכאילו יוצא לי משהו. כנראה זה יוצא וחוזר.
לא, יכול להיות שיש לו דחורים, שזה לא קשור
להם. אז זהו, שגם חשבתי. לא, אני אמרתי שאולי זה פרולפס רקטלי.
יכול להיות, אבל אז מרגישים שממש חלק מהמעי יורד, כמו צינור שיורד.
ואז זה יורד, ויכול להיות שזה חוזר?
כן.
אם הוא מחזיר את זה.
הוא יכול להחזיר את זה, כן.
אז יכול להיות.
כי בהירשפרונג... זאת בעיה התפתחותית של החלק הפנימי, של, 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 למעשה של מערכת העצבים של המעי.
נכון.
כן.
נכון, יכול להיות שבגלל שעשיתי לו כל הזמן את הגירויים האלה, וגם הכנסתי את
לא,
הצינור
לא, לא, לא,
דרך
לא.
פיית הבת לקולוסטומי.
לא, לא, את כבר מתחילה להאשים את עצמך כמו שכל אחד מאשים את עצמו. כן.
אבל זה משהו שאפשר לסדר את זה, או שרק
קודם כל, צריך... קודם כל, אם זה פרולפס... בצורה מנואלית. צריכים קודם כל, אם זה פרולפס של הרקטום, אז אפשר לנתח את זה. כן.
הבנתי.
יש ניתוחים, אפשר להעלות את זה, יש בזה פתרון. מה שהוא צריך זה ללכת לפרוקטולוג.
כן, אמרתי לו.
כן.
אמרתי לו. יופי, תודה רבה.
כל אני טוב.
לך שבת שלום.
שבת שלום מבורך. לנו. כל
ממש
טוב.
ממש תודה רבה, להתראות, ביי.
להתראות. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
היי, פרופסור קרסו, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
שמי משה, מה שלומך?
ברוך השם יום יום, קמים בבוקר, נקבים נקבים, חלולים חלולים פועלים, אסור להתלונן. בן כמה אתה משה?
70.
כן, שאלתך.
לפני חודש, היה לי כאבים בצד ימין של המותן. חשבתי שזה קיליה, כי אני קצת סובל מאיזה ספיקה קלה בקיליה. ואז אשתי אומרת לי, קיליה זה לא היה הולך וחולף. לא היית יכול לסבול.
זה נכון. כשיש לך, כשאני רואה, כשאתה נמצא בחדר מיון ואתה רואה אדם מגיע ומטפס על הקירות, אתה מבין שיש לו אבן בקיליה. כן.
בהבנותיי טיפסתי פעם.
כן.
מה שקורה איתי עכשיו, פרופסור קרסו, עשיתי סיטי לפני שבועיים, והתוצאות הגיעו.
כן.
באתי טלפון מהרופא, משפחה שלי, ואמר לי, משה, לך תזמין תור למרפאת כאב, ותזמין תור לאורתופד. ובינתיים, הכאבים כאבי תופת. זאת אומרת,
כלומר, הוא מצא, להגדיר... הוא מצא שהכאבים הם ממקור של עמוד השדרה.
כן, לא, יש לי את הסיטי ביד.
יש לך את הסיטי ביד, לי אין אותו בעיניים, אז בוא תספר לי מה כתוב בו.
אני יכול, בצורה, אני אקרא לך בזה.
כן.
סיטי בלד דיסק צווארי. גם הצוואר נתפסתי כמה פעמים.
לא, הצוואר לא גורם, הכאב, דיסק בצוואר לא גורם לכאבים באזור המותניים.
לא, לא, הצוואר גם כאן, גם כאב לי בזמנו. מדי פעם היה כאבי תופת.
כן, אחד, רק שנייה, בוא אני אעשה סדר בראש שלי. אנחנו מדברים עכשיו על כאבים במותן, נכון? מה יש לך בעמוד השדרה, הגבי או המותני?
אז אני אעבור לסיטי של העמוד שדרה, ואחר כך של הצווארי, אוקיי?
אוקיי.
L2, L3, בלד דיסק אחורי קל, עם לחץ קל על הסק התקלי.
התקלי, הלאה. אתה תרד יותר
ללא,
לנוח.
ללא הצערות או פרומנלית או לחץ על השורשים.
אוקיי.
L3, L4, בלד דיסק אחורי קל עם לחץ על הסק התקלי ללא צרות ואותו דבר.
הלאה.
L4, L5, בלד דיסק אחורי קל עם לחץ קל על הסק התקלי ללא צרות. L5, S1, אובדן גובה דיסק. מודגם בק הדיסק מרכזי עם הסתיידות אנולרית עם לחץ קל על הסק התקלי ללא צרות נוירופרומנלית. או לחץ על השורשים.
אוקיי.
S1. S1, סליחה. שמור דוץ, דוץ הכוונה דוץ דדים כזה.
דוץ דדים, כן.
הרקמות הרכות, הפרה וטריבליות שמורות. בסיכום, קיימת החמרה קלה בשינויים ניוונים, לאורך עמוד השדרה, בהשוואה לבדיקה קודמת, ממליץ ייעוץ אורתופדי.
אוקיי, עכשיו תגיד לי, עשו לך גם סיטי של עמוד השדרה הגבי? מעל L2?
מעל L2 צווארי עשו לי.
לא צווארי, באזור D, אתה אומר שהכאבים באזור הכליה.
עכשיו הכאבים, אני אסביר לך אותם. אם אני שוכב, כשאני בא לקום כאבי תופת. אם אני יושב, אני רוצה לקום, אני ממש צורק. מצב של הליכה או עמידה, אין לי כאבים. אבל באמת, פרופסור קרסו, זה כאבים איומים ונוראים, בלתי נסבלים. דרך אגב, היה לי את זה גם בצבא, בשביל זה עשו לי צברך ומצאו שני בלתי דיסק בעמוד שב...
אבל הכאבים באזור הכליות לא קשורים לשינויים בעמוד השדרה הצווארי. אתה מבין?
כן.
הצוואר, אם היית אומר לי, כואב לי בכתפיים, כואב לי בידיים, הייתי יכול, כואב לי בחזה למעלה, זה עוד יכול להיות מהצוואר. אבל כאבים באזור הכליות הם מעמוד השדרה בדרך כלל הגבי, ואותו לא צילמו לך. אבל אורתופד יוכל לנקש ולבדוק ולסובב לך את הכתף וללחוץ, ולדעת אם זה בא משם או לא בא משם.
לא, הצוואר שלי והכתף האם היית קטסטרופה, הנה יש לי שני בלתי דיסק שם, ב-C4 ו-C5 בלת דיסק אחורי, וב-C5, C6 בלת דיסק אחורי,
אוקיי,
קל עם לחץ.
אבל... מה אתה שואל, אז מה אתה רוצה, מה אתה שואל אותי בעצם?
אני שואל אותך בעצם, הכאבים הנוראים האלה.
איפה?
באזור של המותן, אגב, בצד ימין.
גמרנו. הכאבים שיש לך באזור המותן, צריך לבדוק אותך אורתופד, או לעשות לך MRI או CT של עמוד השדרה הגבי, הגבי, הדורסלי, לא המותני ולא הצווארי, בין לבין.
אבל זה
הכליות, נורמלי? בוודאי.
הכאבים, הכאבים האלה, מה אני יכול... לא, הרופא לא יכול לתת לי את הטופן.
כן.
ולא הקרויסיה, כי יש לי בכליה...
כן.
שיקה קלה.
בסדר, אז אסור לך לקבל את זה. אז אתה יודע מה הדבר הכי טוב? אופטלגין ואקמול ביחד.
אופטלגין ואקמול ביחד?
כן.
אבל באיזשהו שלב זה עובר? מה הטיפול של זה?
תלוי מה יש. בדרך כלל יכול מאוד להיות שימצאו שיש לך דיסק שלוחץ. זה בצד אחד או בשני הצדדים? הכאב חד צדדי או דו צדדי?
הכאב זה... ברגע שיש כאב... לא, זה לא דו צדדי.
זה לא דו צדדי.
זה יותר בצד הימיני של
אז קרוב, אז קרוב לוודאי שימצאו איזה דיסק באזור D11, D10, והזרקה במרפאת כאב תוכל לפתור לך את הבעיה. או לפחות להקל.
אז מה, בשורה תחתונה, רגע, יש עוד משהו בדף האחרון.
שורה, עזוב, זה לא שייך, כי זה לא האזורים ש... זה לא האזור שבו הכאבים שלך. הכאבים שלך שייכים לאזור עמוד השדרה הגבי. גבי זה דורסלי, או תורקלי, או די או טי. לא התחתון ולא העליון. בין עמוד השדרה הצווארי לעמוד השדרה המותני, יש לך את כל עמוד השדרה שממנו יוצאות הצלעות, ואת העמוד השדרה הזה לא צילמו, והכאבים בכליות מגיעים מהאזור הזה, באזור הכליות מגיעים מהאזור הזה, והאזור הזה לא הודגם. אז אורתופד יכול בבדיקה פיזיקלית, על ידי לחיצה, על ידי הקשה, על ידי סיבוב הגוף, לראות איפה יש רגישות, או להפנות אותך ל-CT או MRI של עמוד השדרה שנקרא הגבי, או הדורסלי או התורקלי, שזה אותו דבר.
הרופא משפחה שלי בדק אותי, נתן לי כמה מכות במאחור, ואז הוא אמר לי, זה לא הכליה.
כן, כי אם אני נותן לך מכות וזה הכליה, היית קופץ לשמיים, לכן לא הצעתי לך צילום כליות, הצעתי לך צילום של עמוד שדרה דורסלי. אוקיי?
אז מה לעשות? ללכת... הליכה לא כואב לי בהליכה, אז לעשות הליכה...
בית, הליכה תעשה תמיד כי זה בריא לגוף ולנפש. אז הליכה תעשה, ומה לעשות? ללכת לאורתופד, ולבקש גם הדמיה של עמוד השדרה, שקשור לאזור הכאב. לא מתחת לזה, ולא מעל לזה.
הבנתי.
Okay.
בגף אחרון, בסיטי הם ראו, אני לא יודע אם להתייחס לזה, אבל אני אשאל אותך, האורתה הביטית, האימפרדנלית, הקטטית, קוטרה 3.1 סנטימטר,
זה תקין.
זה תקין.
זה תקין. כל זמן שזה לא מגיע ל-4.5-5, זה תקין.
אוקיי. Okay. אז פרופסור קרסו, לפני שנסיים, מה שאתה ממליץ לי ללכת לאורתופד ולבקש ממנו את ה-CT החדש.
ללכת לאורתופד, הוא יחליט, אתה לא יכול להגיד לו מה, אתה, מה לעשות.
כן, אני לא אגיד לו מה לעשות.
אוקיי.
אבל הכאבים הם מאיומים ונוראים. זה סביר?
זה סביר, יש לך כאב דיסק גבי, או דיסק בעמוד השדרה, כואב. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים כי התוכנית מסתיימת.
רגע, לפני שאני אומר לך שבת שלום ולהודות לך, פיזיותרפיה תעזור בעניין הזה?
כן.
אוקיי, פרופסור קרסו.
כל טוב לך.
אמרתי לך פעם שצריך עוד 9 אנשים שיגיע המשיח.
אוקיי.
עוד לא מצאנו. הרבה תודה.
צריך אחד כדי יגיע המשיח לארץ ישראל. כל טוב.
שבת שלום. שבת שלום. תודה.
תודה ותודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, תודה למיכל קדוש שאחראית על הדיגיטל, תודה לאליעזר בן יהודה שאחראה על הלייב, תודה לרן לודין שאחראה על השידור ב-103 FM ולבני הלפרין ב-104.5 FM, תודה לכם המאזינים שהייתם איתי, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה וטובה, בשורות טובות ולהתראות.